אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חברותה עם ידידיה תנעמי.
שלום, כאן מורשת, חברותה, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ"ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אמונה יחד עם רב מתניה ידיד, ראש מרכז סיפה לחינוך וזהות. וכאן יד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך כבוד הרב.
שלום.
אנחנו בפרשת ראה מתבוננים, רואים את המצוות הרבות שיש כאן בפרשות הללו. והשאלה היא כזאת, האם יש כאן איזה תיק כזה שמשה רבנו מביא מהקדוש ברוך הוא לדור הנכנס לארץ, והנה חבר'ה, זו החוקה שלכם.
אז באמת פרשיות לא רק ראה, ואמרת נכון, הקדוש ברוך הוא מבקש, ובעצם משה מבקש מעם ישראל להתבונן, לראות. ואז כשאתה מתבונן בפרשות, אתה רואה מצוות מעשיות רבות מאוד. זה מתחיל בראה, שהיא לא המון מצוות, אבל בהחלט קבוצת מצוות מאוד מעניינת. אחרי זה שופטים עוד יותר מצוות ויותר משמעותיות מבחינת ההיקף והמרחב שהם עוסקות בהם. ופרשת כי תצא, שהיא מלאה במצוות, היא הגדולה ביותר. זאת אומרת, אנחנו הולכים עכשיו לקראת שלוש פרשיות שיש בהן הרבה מאוד מצוות מעשיות. וכמו שאתה אומר, האם בעצם זה מחזיר אותנו לפרשיות בחומשים הקודמים? הרבה מאוד מצוות, פירוט של המצוות, מעין ספר חוקים והלכות.
הרמב"ן כבר רמז על זה בהקדמה, לספר.
נכון, נכון מאוד. הוא דיבר על המצוות שבעצם חוזרות על עצמם, המצוות המחודשות. אבל אני רוצה שנשים לב, כאשר אנחנו נקרא את פרשת השבוע בבית הכנסת ונשמע אותה, אולי גם נראה אותה, כמו שכתוב כאן, ראה אנוכי, אפשר לשים לב שיש הבדל מהותי מאוד מאוד בפירוט המצוות שכאן, לעומת הספרים הקודמים. וזה נוגע בעיקר, אפשר לומר, ידידיה אולי, לטון של הדברים. אתה מרגיש שיש כאן משהו שמשה רבנו מנסה לקרב את המצוות לעם ישראל. אתן לך דוגמה אחת. ברור שהמילה לעשות היא מצווה, היא מילה מאוד מעשית, היא מצווה שצריך לעשות. יש מצוות עשה, יש מצוות לא תעשה. וזה באמת מופיע בפרשה שלנו לא מעט. למשל, ועשית פסח, ועשית חג שבועות. זה יכול להישמע, כמו שאמרת, איזה תיק מלא חוקים ומצוות. אבל בסוף כתוב, כי תעשה הטוב והישר בעיני השם אלוהיך. משה רבנו מנסה לקרב את עולם המצוות, להבין שבעצם זה נקרא הטוב והישר. כולנו רוצים להיות טובים, כולנו רוצים להיות ישרים, והמצוות המעשיות האלה מקרבות אותנו אל העשייה החיובית הזאת, שהופכת אותנו לטובים וישרים.
אז ההגדרה של מצווה זה משהו שאני לוקח את זה ככלי לעשות טוב?
אתה ממש רומז לדברי הזוהר הקדוש. בזוהר הקדוש, המצוות מכונות, שים לב טוב, זה לא יאמן, אפילו מפחיד להגיד את זה, אם הוא לא היה כותב, לא היינו מעיזים. אבל הזוהר הקדוש מכנה את המצוות בכמה מקומות בשם עיתין. עיתין זה עצות. עצות. זאת אומרת, ברור שאנחנו חייבים לעשות אותן, אבל אם אני תופס את עולם המצוות וההלכה כעצה, איך אני הופך להיות אדם טוב יותר וישר יותר, זה דבר שהוא מכוון אחרת לחלוטין את עולם ההלכה והמצוות. אגב, זה מזכיר את מה שהרמב"ן אומר. אתה יודע שהפסוק, ועשית הישר והטוב, וכאשר תעשו הטוב והישר, זה כתוב הפוך, מופיע פעמיים בספר דברים. זה כבר מראה לנו שבעצם משה רבנו מבקש להדגיש שעולם המצוות בא לעשות אותנו טובים וישרים, ולכן גם הרמב"ן, במשפטים יפים מאוד, אני אקרא פה אולי משפט אחד, אבל משפטים יפים מאוד בפרק ו' בספר דברים, בספר שלנו, כותב בעצם את הקושי הכי גדול של כל אדם שבא לשמור תורה ומצוות. מה הקושי? וזה עניין גדול, הוא כותב, לפי שאי אפשר להזכיר בתורה כל ההנהגות האדם עם שכנה ורעב, כל מסעו מתנו, תיקוני היישוב והמדינות כולם. אין ספר בעולם שיכול להכיל את כל העולם המוסרי שלנו, ואי אפשר. אז מה עושים כן? אבל אחרי שהזכיר מהם הרבה, יש כאן קריאת כיוון, יש כאן עצות, יש כאן דברים שמכוונים אותנו. חזר לומר בדרך כלל שיעשה הטוב והישר בכל דבר. לכן, אם יש מצווה מסוימת, ושמתנגשת אולי עם הטוב והישר שאנחנו תופסים אותו, החובה עלינו לברר האם זה טוב, האם זה ישר, ואם לא, ללכת לשאול את רבותינו איך זה מסתדר עם הטוב והישר.
בואו ננסה לקחת עוד כמה מצוות, לנסות ללמוד אותן, לדוגמה למשל הנושא של אכילת בשר. והדבר המעניין שלכאורה הבשר כבר הותר, כן, בספר בראשית, נכון. ונראה שמותר לאכול והכל בסדר, והנה כאן התורה תארת את הבשר, את האכילה, כבשר תאווה. זה לא נשמע כל כך טוב.
לא, בכלל לא. ויכול להיות אפילו שזה איזושהי ביקורת. אפשר לקרוא את זה בצורה של ביקורת. אבל אני רוצה להגיד לך שוב, שרק בעיון בפסוקים,
כן.
אתה יכול בעצם להוציא את האמת מהדבר הזה. למה? כי אם אנחנו מסתכלים בפסוקים שמדברים על בשר, באמת כתוב שם, בכל אבת נפשך תאכל בשר. אבת נפשך נשמע תאווה. אגב, בהגדרה ההלכתית של הבשר הזה הוא נקרא בשר תאווה. זאת אומרת, לא בשר של קודש, אלא בשר חולין, בשר תאווה. אבל מה התורה כותבת שם? כי ירחיב השם את גבולך. אז בכל אבת נפשך תאכל בשר. מה התורה רוצה להגיד? התורה רוצה להגיד דבר נורא פשוט. הפוך אולי ממה שהיינו חושבים שהתורה תגיד. אנחנו היינו מצפים שהתורה תגיד, אתה תמעיט בבשר. אתה אולי קצת תחסוך מעצמך, גם אם יש לך, התורה כותבת הפוך. כשיש לך, תשתמש במה שיש לך.
כלומר, תאווה זה לא משהו שלי.
לא. אם אתה מסוגל לפרנס את עצמך בבשר משובח, אבל אתה כל הזמן אוכל את הבשר הכי, 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 אני יודע מה, הכי זול שיש בשוק. ויש לך, והקדוש ברוך הוא נתן לך. יש בזה איזה משהו שהוא מנוגד למה שהקדוש ברוך הוא רצה. ולכן, חלק מהמפרשים כאן רואים, הפוך ממה שהיינו חושבים, בכל אבת נפשך תאכל בשר, הכוונה היא, הרחיב את גבולך, נתן לך שפע. זה כמו שאתה נותן מתנה למישהו, ואתה רואה את המתנה סגורה בצד. אתה אומר, למה אתה לא משתמש? לא, אני לא רוצה. אני נתתי לך מתנה, אני רוצה שתשתמש בה.
מעניין.
זה הפוך מהתפיסה הרגילה, ולכן זה נקרא בשר תאווה. תאווה לא חייבת להיות מילה שלילית בדווקא. אתה שואל אותי אם צריך להגזים? לא צריך להגזים. אבל האם צריך להימנע לחלוטין? גם זה התורה לא אומרת.
שלושה דברים מרחיבים דעתו של האדם.
נכון. אגב, מה זה מרחיבים דעתו? מה קורה לאדם שהוא מרחיב את הבית שלו בעוד חדר? מה הוא יכול לעשות? להכניס עוד דברים, להכניס עוד אנשים.
עוד אורחים.
עוד אורחים. כשאדם מרחיב את דעתו, הדעה שלו מתרחבת. דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם. פירושו עם אדם, אגב, דירה נאה לא חייבת להיות, תדע, שלוש קומות, יכולה להיות דירה נאה, מכובדת, נקייה, זה מרחיב דעתו של אדם.
עכשיו, התורה גם מתייחסת לאנשים שאולי נכועה בשולי החברה, אם זה העבד, אם זה העניים, והיא יודעת שזאת המציאות שתהיה בארץ.
נכון. נכון, אני מתייחסת לזה, ואני רוצה להגיד שיש פה משהו גם בפרשת השבוע שלנו, שהוא כל כך, לא רק שהוא לא מנותק מהמציאות, הוא מחובר למציאות לפעמים הקשה, כמו שאמרת. למשל, פרשת השבוע שלנו כתוב, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. ואתה מסתכל, אתה אומר לעצמך, לא הבנתי, הגאולה עתידה, לא אמורה לסדר גם את העניינים האלה? שלא יהיו אביונים, שלא יהיו אנשים רעבים?
מה עם הרחבת הגבול שדיברנו?
הרחבת הגבולות, עם ישראל יקיים תורה ומצוות, לכאורה השפע אמור לחול על כולם. קודם כל אנחנו יודעים שלא. למה לא? כי עוני ואושר אלה דברים יחסיים. תמיד יהיו עשירים, ותמיד לעומתם יהיו עניים. ברוך השם, עניים של היום, זה לא עניים של לפני 500 שנה. ואני חושב שכל עני היה מוכן להיוולד היום, ולא לפני 500 שנה. ובכל זאת, כשהתורה אומרת כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, הכוונה היא, אתה שואל אותי מבחינת טבעית, לא יחדל אביון. האם אתה זה שיכול לשנות את המציאות הזאת? בוודאי שכן. זאת אומרת, אני אומרת לך, אני לא הולך לטפל בכל האירועים החברתיים שלכם. זה שלכם עד כדי כך, שבפסוק אחר, התורה מבטיחה ואומרת, אפס, כי לא יהיה בך אביון. זה בדברים פרק תתוו. זאת אומרת, בעצם הדברים תלויים בנו. אם כתוב פעם אחת לא יחדל, כתוב פעם שנייה, אפס, כי לא יהיה בך אביון, אין הדבר תלוי אלא בנו.
למה יש מציאות של עבד בארץ ישראל? זה מוזר לי קצת.
הלכת באמת למחוזות הקשים, לאביונים, לעבדים. אני רוצה להגיד את הכלל הפשוט. בתורה יש גם גירושין, להבדיל כמובן. בתורה יש גם גזלה, להבדיל. בתורה יש הרבה מאוד חטאים והרבה מאוד דברים שהם לא טובים. האם התורה צריכה להתמודד עם מציאות שאיננה מושלמת? התורה לא מחייבת בשום צורה שיהיה עבד. אין עבדים? מצוין. שילוח עבדים? עוד יותר טוב. מצוות הענקה שמופיעה בפרשת השבוע שלנו? מצוין. אבל האם התורה מחייבת שאנחנו נעסיק עבדים? חס ושלום, עדיף שלא יהיה עבדים. אם יש עבדים, תדע איך להתנהג להם. ולכן, במצווה הזאת של הענקה, יש משהו מאוד מיוחד. מה זה המצווה? המצווה היא שכשאדם משחרר את עבדו, לא יכול לשחרר אותו חינם. הוא שילם לו על כל השנים. אבל בכל זאת, כשהוא מסיים, הוא חייב לתת לו עבדים. הענקה, לתת לו מתנות. אגב, ראיתי היום, הענקה זה כמו ענקים לגרגרותיך, תכשיט. זה כמו שרשרת יפה, משהו כתוב בהלכה, משהו בולט, משהו שירוגש, שנתת לו מתנה. זה יחס אחר לעבדים, אם כבר יש עבדים, תדע להתייחס אליהם אחרת.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת, חברותה באמונה, יחד עם הרב מתניה ידיד, ואנחנו רוצים עכשיו להתבונן שוב גם במרחב כזה, כן? אנחנו מדברים על המצוות שבפרשות, אבל בואו נלך שנייה רגע להפטרות, והנה אנחנו רואים שכמו שהיינו שלוש הפטרות של פורענות, יש לנו כאן שבע הפטרות של נחמות. אז קודם כל המספר הזה זה מספר מאוד מעניין, מספר שבע, הוא לא סתם, נכון?
נכון, וגם אם תצרף 3 ו-7, יוצא לך 10, גם זה מספר לא סתם, וגם 3 זה מספר לא סתם. הכל אנחנו סביב מספרים, מה שנקרא טיפולוגיים, מספרים שיש להם משמעויות עמוקות מאוד. אני מאוד שמח שהנחמות הן 7, והפורענות הן 3 בכל מקרה, אבל הנחמות הן 7. אני רוצה להגיד לך שלא רק המספר עצמו יש לו משמעות גדולה, אלא גם לסדר שלהם. אני הייתי אומר, יש כל כך הרבה נחמות בדברי הנביאים, תקראו איזה נחמה שאתם רוצים, שיהיה נחמה בעם ישראל.
זהו, אני בוא נשאל אותך כשאלה של אורך. איך בוחרים את שבע ההפטרות הללו? האם לפי הסדר של הנביא, או יש כאן סדר אחר?
אני הייתי מאוד רוצה להיות עם רבינה ורבשי, כשמרחו את הגמרה. הייתי רוצה לשבת ליד רבי יהודה הנשיא.
ולשאול אותו.
את המשנה. אפילו רק להסתכל, אני מוכן, אפילו לא לשאול. אבל זו שאלה מצוינת מה שאתה שואל, ובאמת יש גם בין העדות השונות לפעמים מחלוקות, לא רק שהספרדים מסיימים לפעמים מוקדם מאשכנזים, אלא גם הפטרות שונות לחלוטין. היה לנו משהו כזה לפני כמה שבועות, הפטרות שונות בין ספרדים לאשכנזים, אבל בהפטרות של שבע דנחמתא, אני חייב להגיד שפה אתה מתבונן בהפטרות, ואתה מגלה סדר מופתי, נפלא. אני חושב שאחד מהדברים שיוצרים נחמה, זה גם לראות שבתוך כל הכאוס שאנחנו חיים בו, יש איזה סדר. אפילו בנחמה, אפילו בתהליך הגאולה, אני רוצה לצאת ממשבר לתיקון, אני רוצה לדעת מה הלוז, מה הסדר. כן. ואתה, כשידידיה, אנחנו מתבוננים בסדר של ההפטרות, יש כאן משהו נפלא. אני זוכר ששמעתי את זה ביותי ילד או נער, והדבר הזה תפס אותי מאוד מאוד חזק. פתאום התחלתי להתבונן בהפטרות, דבר לא קל.
הדו-שיח שיש כאן, של הפירוש לעבוד רם?
נכון.
וואו.
נכון. הדו-שיח, אני זוכר שראיתי את זה אצל הרב זווין, באחד המאמרים שלו, ואז הלכתי להסתכל במקור וראיתי את הדברים. יש כאן סדר מופתי שצריך לשים לב אליו. ההפטרת הנחמה הראשונה, מיד אחרי תלת הדפורנות, מה שנקרא, אחרי שלושת הפטרות הפורנות, מתחילה במילים, נחמו, נחמו, עמי יאמר אלוהיכם. ואתה אומר, אתה מאוד מתרגש, סוף סוף דברי נחמה. אתה אומר, בעצם, למי הקדוש ברוך הוא אומר נחמו? הוא אומר לנביאים, תנחמו את עמי. לכאורה דבר נפלא, סוף סוף הנביאים, שכל כך הרבה נתנו עלינו אש וגופרית, בצדק, היה מגיע לנו, סוף סוף מדברים איתנו דברי נחמה. אבל ההפטרה הבאה, ואת אומר ציון, עזבני השם. לא הבנתי, הרגע שהלכתי לנחם, את אומרת שעזבתי אותך, עזבני השם. עכשיו, כל זה, פתיחת ההפטרות, מספר ישעיהו, זאת אומרת, זה פרקים בספר ישעיהו, שמדברים אחד עם השני. האחד בפרק מ', השני בכלל בפרק מ' ת', ואנחנו לא מבינים, למה לא מתנחמת? ואת אומר ציון, עזבני השם, והשם שכחני, למה? ואז מגיעה ההפטרה השלישית, ומתחילה להסביר לך את העניינים. של הנחמה, עניה סוערה לא נוחמה. זאת הפטרת פרשת השבוע שלנו, פרשת ענייה סוערה, לא נוחמה. שואלים את עצמנו, רגע, הנביאים חוזרים לקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, הלכנו לנחם.
ניסינו,
דפקנו בדלת, נכנסנו לבית, הם לא מוכנים לקבל דברי נחמה, למה? ואז הקדוש ברוך הוא בהפטרה הרביעית הנפלאה עונה את התשובה הבאה, אנוכי, הוא מנחמכם.
בלי מתווכים.
הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים אותך. אנחנו לא רוצים מתווכים, אנחנו לא רוצים נביאים בינך לבינינו, אנחנו רוצים שאתה תנחם אותנו. אני אגיד זה אפילו בשפה קצת פחות נחמדה, אם אתה זה שנתת לנו את הפורענות, ואנחנו קיבלנו אותה עלינו, כי אין לנו ברירה, הגיע לנו, אנחנו רוצים שאתה זה שתנחם אותנו. אגב, המילה אנוכי, ידידיה, היא כמובן גם מילה משמעותית מאוד, אנוכי. אנוכי
וואו, מחזיר אותנו ליסד הדיברות.
בוודאי, אנוכי, הוא מנחמכם. אני עד לשם חוזר כדי לנחם אתכם, ואז הקדוש ברוך הוא ממשיך. רוני הקרא לו ילדה, קומי אורי קיבה עורך, ואז הפטרה האחרונה, מה היא? סוס אסיס בהשם.
עצמו.
זאת אומרת, בהשם עצמו. קיבלנו את הנחמה. זה מראה שכשאתה מבקש נחמה, אל תבקש נחמה קטנה. תבקש נחמה גדולה ישר מהקדוש ברוך.
ובוא ניקח את זה אולי בהשוואה למשפחה שקולה, אדם שקול, ו... זה אותו דבר. כלומר, הנחמה כאן היא אותה נחמה שאתה בא לאדם, ואתה מנסה לעודד אותו ולנחם אותו?
אז תראה, קודם כל, אנחנו יודעים היום שכשאתה בא לנחם, לפחות לפי האשכנזים, אתה אומר, המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים. אנחנו עושים את הקישוריות הזאת בין האבל הפרטי לאבל הכללי. אבל השאלה שלך היא טובה, ומי שמתייחס אליה זה הרב קוק בכבודו ובעצמו. זאת אומרת, הרב קוק במאמר שלם, שנקרא נחמת ישראל, מופיע במאמרי הראייה, מנסה בעצם לתת כיוונים לנחמה. הוא אומר, אתה יודע מה הנחמה הגרועה ביותר? מהי נחמת טיפשים? הוא מביא את זה מהגמרה. טוב, מה אפשר לעשות? מה אפשר לעשות?
זה מה יש.
זה מה יש. גמרנו, תקבל עליך את הדין, תבכה, תצטער, ותישאר עם הכאב והצער הזה. ואז הרב קוק אומר, אתה יודע איזה נחמה היא נחמה גדולה? אגב, שם הוא מדבר גם על נחמה פרטית, כמובן בעיקר נחמה כללית, אבל גם על נחמה פרטית.
כן.
אתה יודע מה זה נחמה שאפשר לתת לעם? עם שאיבד את מולדתו, עם שנחרב לו הבית. שבע דניכם תאמורות לנחם אותנו על האסון הגדול הזה. איך אפשר לנחם? אומר הרב קוק, ושוב, אם הוא לא היה כותב, לא היינו מעיזים להגיד דבר כזה. הנחמה הגדולה ביותר שאפשר לתת, זה להגיד, די. מה זאת אומרת? להגיד, קיבלת את העונש, קיבלת את הכאב הגדול הזה, אתה ראוי ליותר, אתה ראוי לנחמה גדולה ואמיתית. לא להגיד לו מה היה אפשר לעשות, להגיד לו, כי לקטה מיד השם כפליים בכל חטאותיה. גמרנו, הקדוש ברוך הוא, עד כאן, אנחנו רוצים כבר נחמה וגאולה. נחמה אמיתית באה ואומרת, אתה ראוי לגאולה. לבוא לעם ישראל ולהגיד לו, גם במצב היום, אנחנו ראויים לגאולה. אתה יודע, אם הייתי תופס אדם ברחוב ושואל אותו, תגיד לי, עם ישראל במצב של היום, ראוי לגאולה או לא? אני לא יודע מה הוא היה עונה לי. אנחנו צריכים לענות בפה מלא, כן. 2,000 שנים של תפילות, 2,000 שנים של תקוות, אנחנו הקצה מגיעים לגאולה. זאת נחמה גדולה שמתאר הרב קוק בנחמת ישראל.
אז בואו ננסה להבין, מי זה שיביא את הנחמה היום? כי אז היו את הנביאים, אבל מה קורה היום?
אז ידוע שאחד משמותיו של המשיח...
מנחם.
מנחם. ואתה שואל את עצמך, רגע, התפקיד של המשיח זה לנחם?
שיביא את הגאולה כבר, לא צריך לנחם.
נכון, תביא גאולה, נתנחם לבד.
כן.
אבל בעצם זו המהות האמיתית של נחמה, המהות האמיתית של נחמה להגיד לאדם שנפל. אתה ראוי, אתה ראוי. לבוא לילד שנכשל במבחן ולהגיד לו, אתה חושב שאני רואה אותך כמו המבחן הזה? אני רואה פה 100. נכון שכתוב פה 50?
וואו.
איך אני רואה פה 100 וכתוב 50?
פוטנציאל.
כי אני מאמין שאתה יכול. זה נחמה אמיתית, זאת נחמה שאנחנו רוצים. לכן המשיח, מה הוא יבוא ויגיד לעם ישראל? אתם ראויים לגאולה. אני הגעתי כי אני מאמין שאתם רואים לגאולה.
מסוגלים.
מסוגלים, ראויים, עם בעלי פוטנציאל, ואני חושב שזאת נחמה אמיתית. לכן התקווה למשיח היא תקווה בעצם לשמוע סוף סוף משמיים את המילה הזאת, אתם ראויים לגאולה.
אני מנסה להבין את התוארים שמופיעים כאן בהפטרות. פעם עם ישראל נמשל לאישה, פעם
נכון.
לענייה, כל פעם משהו אחר. מה הרעיון כאן?
אז קודם כל בוא נגיד פרשה, בהפטרה שלנו, הפטרת הפרשה שלנו, כתוב ענייה סוערה לא נוחמה. הנביא מתאר לא פחות ולא יותר את עם ישראל כענייה סוערה. אתה יודע, אנחנו רגילים לקרוא את זה, אנחנו לא שמים לב, ופתאום אתה שואל את עצמך, רגע, מה זה ענייה? למה ענייה? אגב, הזוהר כותב שיש 10 לשונות של תפילה, ו10 סוגי תפילה בעצם. מה התפילה המשובחת ביותר? תפילה ל...
אני.
אני. פתאום אתה מתחיל להבין שאנחנו בכלל לא תופסים נכון את המושג שנקרא אני. אני זה אדם שמרגיש חוסר מהותי ביכולת הקיום שלו.
כן.
זאת אומרת, אם אדם מרגיש שבלי הגאולה, הקיום שלו הוא לא שייך בכלל. אנחנו רוצים גאולה לא כי אנחנו צריכים עכשיו לשבת תחת גפנינו ותחת תאנתנו. אנחנו זקוקים לגאולה כי ענייה סוערה לא נוחמה. הענייה הזאת, שאולי היא בכלל לא ענייה, יכול להיות שהיא עשירה אפילו, אבל היא ענייה סוערת. היא מרגישה את העוני, היא לא מוכנה להפסיק להרגיש את העוני הזה. למה? כי הגאולה חסרה לה. לכן הכינויים, אגב, הזכרת נכון, אבל אתה יודע כמה כינויים יש לעם ישראל בתורה?
לא.
עשרות. עשרות כינויים של, למשל, קהל עדת ישראל. כל קהל ישראל, עדה, עם, גוי. יש כל כך הרבה כינויים, וברור לנו שכל כינוי מכוון למשהו אחר.
משמעות אחרת.
נכון. וכשהנביאים חוזרים לקדוש ברוך הוא, ואומרים לו, הקדוש ברוך הוא תדע לך, היא לא רק לא מתנחמת, היא אסירת תקווה, שזה ביטוי נפלא, אסירי התקווה. מה זאת אומרת? היא ממענת להתנחם בנחמה שהיא לא שלמה. זה לגדולתם של ישראל, ולא לפחיתותן.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חבותה כאן במורשת, חבותה באמונה. אנחנו גם רוצים לעסוק בעניינים של הזמן, לא רק בעניינים של הפרשות, והזמן הזה זה כבר אלול. וכשאומרים אלול, כולם מבינים, נכון?
מבינים, ואני חושב אולי קצת רועדים. כשאתה שומע חודש אדר, יש לך חיוך על הפנים. אתה שומע חודש תשרי, אז חלקי, אתה יודע, יש סוכות, יש עונה. חודש אלול, צריך להגיד את זה גם נכון, אני חושב. חודש אלול, זה חודש שיש בו איזה מידה של איזושהי רעדה, איזשהו פחד. אומר, לפעמים חודש אלול יוצא באמצע החופש, זה קצת בעיה, אבל חודש אלול יש בו רעדה. הסיפור הידוע תמיד שהאנשים היו מתעלפים, היו שומעים את מברכין חודש אלול, ראש חודש אלול יהיה ביום זה, והיו מתעלפים. סיפורים על גדולי ישראל, כמה מהם. והשאלה היא באמת אם זה חודש של רעדה.
למה צריך לראות? הרי אנחנו הולכים להמליך את המלך. בסדר, אז יש לנו גם חשבונות שם של סגירת שנה, אבונות וכדומה. אבל העיקר הוא המלכת המלך, צריך לשמוח.
אז תראה, תמיד יש פה את העניין הפרטי ואת העניין הכללי. המלך יומלך על ידי העם, נקודה. איפה אתה תהיה בהמלכה הזאת? איזו שורה אתה תקבל? זו השאלה הגדולה. הרעדה לא נובעת מהתהליך אם הוא יקרה או לא. הוא יקרה, גאולת ישראל תקרה, התיקון יהיה ותשובה תהיה. השאלה אם אתה תהיה חלק מהתהליך הזה היא שאלה אחרת לחלוטין. אז קודם כל הרעדה היא רעדה אישית. אני רוצה להיות בשורה הראשונה בהמלכת המלך. האם ייתנו לי לשבת שם? זו השאלה, ולכן אני רואה. דבר שני, אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד רמזים. נכון? בשם הזה אלול.
אני לדודי ודודילי.
כן, נכון, אני לדודי ודודילי. אחד הרמזים המאוד מעניינים, שהוא מוכר פחות, אבל הזכרת את העבוד רע מקודם, אם אני זוכר נכון, העבוד רע מביא את זה. אחד הרמזים המיוחדים של חודש אלול, זה על המילים האלה. אינה לידו ושמתי לך. איפה זה נאמר? נאמר בעיר מקלט.
שמתי לך מקום. אינה,
נכון. אינה לידו ושמתי לך, ראשי תיבות אלול, כשאדם רץ לעיר מקלט. בעצם חודש אלול כולו הוא סימנים למקום שאתה רוצה להגיע אליו. הוא רמזים. כשאדם רץ לעיר מקלט, הוא מחפש את השלטים, איפה אני יכול להגיע לעיר מקלט הזאת?
איפה הכהן הגדול שיעזור לי?
שיוכל למלט אותי מלמות, בעצם. חודש אלול הוא, זה כמו רופא טוב. כשאתה הולך לרופא, אולי אתה קצת רועד, אבל אתה מבין שאדם שיושב מולך יכול להציל לך את החיים. יש לך ביטחון בו. אז הרעדה היא חשובה. יראה ואהבה. יש יראה בחודש אלול. יש גם אהבה גדולה.
למה דווקא חודש אלול?
אז תראה, המדרשים כבר אומרים וכותבים. חודש אלול הגיע בעצם, בוא נחזור אחורה, למשה רבנו. ראש חודש אלול, בראש חודש ממש, עולה משה רבנו להר סיני, כדי לקבל את הלוחות השניות. בעצם אפשר לומר, עולה בפעם השלישית. עולה לקבל את הלוחות השניות, מתי הוא שומע וסלחתי כדבריך?
יום הכיפורים.
יום הכיפורים. 40 יום מחודש אלול, ו-40 יום זה כמובן מספר שגם עליו אפשר לדבר הרבה, 40 יום מראש חודש אלול, זה יום הכיפורים. זאת אומרת, התהליך שאנחנו מתחילים בראש חודש אלול, ומגיעים ליום כיפור, בעצם כבר נטוע אצל משה רבנו במדבר, וזו היכולת שלנו להתחבר לאותם שורשים. אני לא יכול לבד, אני צריך את העזרה של האבות
יש משה רבנו. משהו של זמן מסוגל, נקרא לזה.
נכון. זמן מסוגל שגם, אפשר לומר, בעצם החטאים שלנו הובילו אותנו לזמן המסוגל הזה. זאת אומרת, חטא העגל, והיצירה הנוראית הזאת, שבעצם הביאה על עם ישראל אסונות גדולים, ובכל זאת, בתוכה כבר היה תמון תהליך של תיקון ותשובה, וזה גם הרי כיוון קצת, שגם אדם שלא עלינו רצח בשגגה, וצריך לרוץ עכשיו לעיר מקלט כדי שלא ינקמו בו, גם אליו אנחנו דואגים. זאת אומרת, אין אדם שאין לו עיר מקלט, אין אדם שאין לו תשובה ותיקון, ולכן אנחנו חושבים שחודש אלול זה הזמן המסוגל, גם ליראה, גם לאהבה, גם לתיקון וגם לתשובה.
אפשר לומר, אם אנחנו מדברים בלשון של משפט, כי זה משפט בסופו של דבר, כן, משה רבנו עשה את התקדים, זאת אומרת, הוא בעצם פתחנו את הפתח של התשובה, שהקדוש ברוך הוא יאמר לנו, סלחתי כדבריך,
האמת שיש כמה וכמה דמויות שהמדרש כותב עליהם, שהם בעצם הקימו עולה של תשובה.
אדם, ראובן, דוד המלך.
אפילו קין. לא נעים להגיד, אבל אפילו קין, המדרש מייחס לו את התשובה. עד כדי כך שאדם הראשון חיכה בצורה מאוד ציורית, המדרש מתאר את קין נכנס לדין אצל הקדוש ברוך הוא אחרי מה שהוא עשה. הרוצח הראשון בהיסטוריה. וכתוב שהאדם הראשון, שבסופו של דבר הוא אבא שלו, עומד בחוץ ומחכה לו כשהוא יוצא. ואז הוא יוצא ושואל אותו, מה נעשה בדינך? אומר לו קין, בלי להתבלבל, עשיתי תשובה ונתכפר לי. כתוב ככה, תפס אדם הראשון את ראשו בשתי זרועותיו, וזעק, אם הייתי יודע שכך כוחה של תשובה, הייתי עושה תשובה. זאת אומרת, אפילו קין, שבכלל לא ברור שהוא עשה כל כך תשובה שם, עדיין משתמש בדבר הזה, שזה גם הדבר הראשוני, ובעצם אדם הראשון כבר הקים עולה של תשובה, ובעצם משה רבנו, כמו שאמרת, יצר את התקדים בזמנים. יש זמנים מיוחדים של תשובה. תשאל אותי, ידידיה, אולי כל הזמן צריך לעשות תשובה, יש זמנים מסוגלים. כי אנחנו יודעים על עשרת ימי תשובה, שקראו ביותו קרוב. כשהמלך קרוב, כדאי לך לבקש. כשהוא רחוק, תשקול. אני,
זה מעניין, כי דווקא כשהמלך קרוב, אולי הסכנה גדולה יותר, כי מקבידים יותר. אבל לא, הקרבה כאן זה קרבה של אהבה.
זה בדיוק היראה והאהבה. אני מכין את עצמי גם ביראה, בסופו של דבר יש כאן הרבה אהבה, ונדמה לי שהתהליך הזה שמתחיל, אתה יודע, גם חכמי החסידות ולא רק, משכו את זה גם עד להושענא רבה ולפית כתבה, והכל, זה תהליך ארוך שאדם עושה. אני רוצה להגיד לך שאני מחכה לימים האלה. יש משהו בימים האלה שהוא באמת קצת בוחן כליות ולב, אפילו כן. לעצמך. ואז אתה מגיע באלול, וראש השנה, ועשרת ימי תשובה, ויום כיפור, יש כאן איזה תהליך שאני מקווה שהוא לא רק פרטי, אלא גם לאומי, שהוא מלא ביראה וגם באהבה.
תן לנו אולי טיפ על מה עובדים השנה בחודש אלול.
אז קודם כל, השאלה שלך היא מאוד מאוד טובה, כי כבר הרב קוק כתב באגרות שלו, שתשובה תמיד צריכה להיות במבחן הזמן. זאת אומרת, תשובה היא לא מנותקת. אתה לא קורא למשל למסיעת ישרים ואומר, טוב, אני אלך על פי מסיעת ישרים, בלי להתבונן סביבך מה צריך, מה נכון, מה התיקון. ובכל זאת, יש דברים עקרוניים שהם תמיד צריכים להיות. ואם אתה שואל אותי מה השנה, אני יכול ללכת על הכללים הקבועים. תשובה, יש בה ארבעה חלקים, אנחנו יודעים את זה. יש בה קודם כל עזיבת החטא. אתה לא יכול להתחיל לחזור בתשובה, לא פרטית ולא לאומית, כל עוד אתה אוחז בחטא. אם זה שנאת חינם, אתה לא יכול לא לחדד בעצמך את ואהבת לרעך כמוך, ולהתחיל לחשוב שאני מתקן. אם יש בך שנאה, אין בך אהבה. ויותר מזה, גם בשנה המיוחדת הזאת, אנחנו נמצאים בשנה השנייה אחרי השמיטה, אנחנו נמצאים בשנה שהיא כל כך סוערת מסביבנו, התשובה צריכה להיות חלק ממה שקורה סביבנו. לא יכול להיות שאדם יישב בחדר סגור, ישוב בתשובה ויחשוב שהוא תיקן את העולמות. אם מסביבו, הרחובות סוערים. הרחובות סוערים, אני צריך לחזור בתשובה גם על הדבר הזה, ולעשות את מה שאני צריך ונכון שיעשה. ולכן, אגב, העמידה המיוחדת של חודש אלול, היא עשייה. דבר מאוד מעניין. הייתי אומר אולי כוונה, אולי מחשבה, מאיפה אני לוקח את זה? ידוע, ספר יצירה, מביאים אותו הרבה מאוד מחכמי החסידות, בראשם הבני יששכר. הבני יששכר כל חודש מביא מה כתוב בספר יצירה על אותו חודש, ומסביר את זה בעריכות גדולה ובעמקות גדולה. והוא כותב שמאוד מעניין שחודש אלול זה דווקא חודש העשייה. הייתי אומר אולי כוונה, תשובה, לא. זה חודש העשייה. עשייה היא תמיד מחוברת למציאות, חייבת להיות מחוברת למציאות, ולכן זאת העבודה של חודש אלול.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה באמונה כאן במורשת יחד עם הרב מתניה ידיד, וכמו שאנחנו רגילים, רוצים עוד איזה רעיון, סיפור, אגדה, שתלווה אותנו למשך השבוע הזה.
אז כן, דיברנו ידידיה על תשובה ותיקון ופרט וכלל. אחת הדמויות המיוחדות, שמשום מה לא כל כך מוכרות, אבל מופיעות בגמרא הרבה מאוד פעמים, זאת אישה בשם ילטה. ילטה יוד למד תף א', יש גם שמות כאלה היום, אמרה לי מישהי שקוראים לה ילטה, שתשמח מאוד ללמוד עליה. באמת דמות מאוד מיוחדת, אני חושב אולי הסיפורים עליה הם בגמרא הם בארמית, אז זה קצת פספסו אותה לפעמים, אבל למה היא דמות מיוחדת כך? מי היא ילטה? למה היא מיוחדת? ולמה היא קשורה לעולם של תיקון ושל תשובה? אז קודם כל אנחנו מדברים על דורות של המוראים. ילטה חיה בבבל, יחד עם בעלה, רב נחמן. רב נחמן, אחד מגדולי הדור, אחד מהאנשים המוזכרים ביותר בגמרא, הרבה מאוד פעמים, והיא לא רק אשתו, ולא רק הרבנית, אלא היא עומדת בפני עצמה, ועוד רגע נבין למה. אבל הסיפור הראשון שמופיע בגמרא על ילטה, מופיע במסכת ברכות. והסיפור שם הוא סיפור מאוד משונה, מאוד קשה, אבל מבהיר לנו מי היא ילטה. הסיפור מתחיל בקבלת אורחים, הכנסת אורחים. מה יותר יפה מהכנסת אורחים? קבלת אורח לא סתם, אלא קבלת אורח מארץ ישראל בשם אולה. אולה איקלה לבי רב נחמן. אולה מגיע לביתו של רב נחמן. אולה הוא תלמידו של רבי יוחנן, מגדולי המוראי ארץ ישראל, והוא מגיע בעצם, אפשר לומר, להפיץ את תורתו של רבי יוחנן. מאוד יפה. אז אולה מגיע לביתו של רב נחמן, פורסים לו ארוחה ואומרים לו, תברך אתה את ברכת המזון. מכבדים אותו בכוס של יין, כוס של ברכה. אגב, הסוגיה הזאת מופיעה בתוך סוגיה של כוס של ברכה בברכת המזון. הוא נותן כוס של ברכה לרב נחמן, לבעל הבית, זאת אומרת, הוא שותה ומעביר את זה כמו שמנומס, כמו שצריך להיות, לבעל הבית לרב נחמן. רב נחמן שותה, ומבקש ממנו, תשמע, אם אתה יכול בבקשה להעביר גם לאשתי ליאלטה. אבל אולה מסרב. אורח, מתארח, אוכל אצל המארח שלו, ומסרב לעשות את מה שהוא אומר, להעביר כוס של ברכה ליאלטה. והוא מסביר גם למה, הוא לא סתם מסרב. הוא אומר, רגע, אני לא מבין. אין פרי ביטנה של אישה מתברך, אלא מפרי ביטנו של האיש. אם אתה רב נחמן שתית, זה כאילו גם אשתך שתתה, למה צריך להעביר לה? לא מוכן. אגב, את זה הוא אומר בשם רבי יוחנן, בשם רבי יוחנן רבו. הוא לא מסרב. בסופו של דבר, יאלטה שומעת את כל הדיון הזה. כועסת מאוד. עד כדי כך שכתוב, כמה בזיהרה, זיהרה בגמרה זה כעס. כמה בכעס. עולה לבית היין ושוברת 400 כדי יין. מרוב כעס על זה שאולה לא נתן הכוס של ברכה למרות שרב נחמן ביקש. עכשיו, 400 בהגמרה זה מספר של הגזמה. הגמרה בעצמה אומרת שזה מספר של הגזמה. בוא נניח שהיא שברה 40, 10%. זה המון. טוב, רב נחמן מבקש ומתחנן כמעט מאולה, תן לה כוס של ברכה. בבקשה, תעביר לה את הכוס. מה הסיפור? אז רב נחמן אומר, אני לא אשלח לה כוס של ברכה, אבל תשמעי, אני שומע שאת בבית היין שם, נכון? את שוברת קדים. קחי כוס, תמלי יין, תברכי בעצמך, למה צריכה אותי? ואז היא שולחת לו את המשפט הבא. תשמע טוב, זה נראה כאילו לא קשור לגמרה. שלחה לי, שולחת לו, ממהדורי מילי ומסמרטוטי קלמי. משפט, תרגום של המשפט הזה בעברית הוא, ממחזרי פתחים ירבו מילים, הכוונה היא מדברים שטויות, רוב מחזרי הפתחים מדברים שטויות, ומסמרטוטי קלמי פירושו, מבגדים בלויים ירבו קינים. וכאן מסתיימת הסוגיה. אתה שואל את עצמך, מה רוצים פה? מה הוויכוח בין יאלטה לאולה לרב נחמן? מה קורה כאן? אמרתי מקודם שיאלטה היא דמות מאוד מיוחדת, וזה ניכר בסיפור הזה. בעצם מה רב נחמן מבקש מאולה? רב נחמן אומר לאולה, תשמע, אולי רוב אנשים בתקופתם באמת התברכו מפרי ביטנו של האיש. הם היו תלויים בפרנסתו, ביכולות שלו, בכוח שלו, בסדר. אבל יאלטה היא אישה מיוחדת מאוד. היא מתפרנסת בכוח עצמה, היא עשירה מאוד, היא ביתו של ראש הגלות. יש לה כסף, היא חכמה, היא תלמידת חכמים. אנחנו נראה את זה בהמשך. היא תלמידת חכמים. אומר רב נחמן לאולה, תן לה, מגיע לה, גם בפני עצמה. אומר אולה לרב נחמן, סליחה, לא. רוב אנשים בעולם לא. גם אם היא מיוחדת, אני לא מוכן לייחד אותה משאר אנשים. כשרוב אנשים בעולם יהיו חכמות ויחזיקו בפני עצמם, אני אתן לה כוס של ברכה. אומרת יאלטה לאולה, אוקיי, אתה לא מוכן להתייחס אליי באופן מיוחד? אתה הרי מה אתה עושה, אולה? אתה מחזר על הפתחים פה. אתה מפיץ תורתו של רבי יוחנן, אתה עובר מבית לבית. אתה יודע איך נראים רוב מחזרי הפתחים? רוב מחזרי הפתחים מדברים שטויות ומלאים קינים. אתה רוצה שאני אתייחס אליך ככה? אתה מבקש ממני להתייחס אליך באופן מיוחד, כי אתה אולה. תתייחס אליי באופן מיוחד, כי אני יאלטה. יאלטה מבקשת לראות את האדם, לראות את המיוחדות שבו. אל תתייחס אליו כחלק מאיזה קבוצה גדולה בלי לראות את מה שהוא יכול.
אל תתייג.
אל תתייג. באופן אוטומטי. כן. אני רואה בן אדם עם כיפה כזאת, אני יודע מה הוא חושב. אני רואה בן אדם בלי כיפה, אני יודע מה הוא חושב. זה לא נכון. ויאלטה נאבקת על המיוחדת הזאת. יום אחד יאלטה, אגב, סיפור מאוד מעניין, בגמרא בחולין, מגיעה לרב נחמן בעלה, ואומרת לו, אני רוצה לאכול בשר בחלב. עכשיו, רב נחמן מכיר את אשתו. הוא יודע שזה לא מכיר.
היא לא סתם שואלת.
לא סתם שואלת עכשיו, ונמאס לה מבשר בחלב, היא רוצה לאכול את זה. היא אומרת לו קודם, תשמע, אני רואה שכל מה שאסרה התורה, התירה התורה. התורה אסרה אמנם לאכול דם, אבל מה היא התירה לאכול? כבד. בכבד, גם אם תצלה אותו לפי ההלכה, תמיד יישאר איזה טיפה דם שמותרת. גמרנו. אחרי שצלית כהלכה, אתה יכול לאכול. אז הנה אני רואה, כל מה שהתורה אסרה, היא גם התירה. למשל, היא אסרה חלב בהמה, התירה חלב חיה. אז אולי, בשר בחלב, כך היא אומרת לרב נחמן, אולי אתם חכמים אסרתם יותר מדי. אסרתם כבוש, אסרתם שלוק, אסרתם מבושה, אסרתם הכל. לא ייתרתם כלום. ואני רואה שכל מה שהתורה אסרה, היא גם התירה. למה אתם חוסמים את כל הפתחים לדבר הזה? אני רוצה לאכול בשר בחלב. אני רוצה שתתירו משהו. למי היא דואגת פה? היא דואגת לאותו אחד שהיצר הרע שלו זה בשר בחלב. תן לו איזה פתח של היתר, תן לו משהו, ככה מסביר החתם סופר, שיאלטה מבקשת מחכמים, אל תסגר, אני רואה שהתורה תמיד השאירה איזה פתח קטן, גם למי שהיצר הרע שלו הוא אכילת דם. אז כבד, תאכל כבד, זה ירגיע לך את היצר הרע. יאלטה דואגת לפרט. אגב, מה רב נחמן עשה בסוף עם הדבר הזה? התיר לה לאכול עטינים של פרה. אז יש שם איזו סוגיה הלכתית, איך מותר והכל, אבל בעצם יש שם בשר בחלב שמותר באכילה ביחד. כמובן לא פוסקים פה הלכה, צריך תמיד לעיין ולראות, אבל זה הכיוון של היתר. ילטה דואגת למיוחד, לשונה. אגב, הסיפור, אחד הסיפור המופלאים על ילטה, וזה לא נקרא, אבל יש אדם בשם רב עמרם חסידה, שהוא מקפיד על כל ההלכות, ובית ראש הגלות לא אהבו אותו. כל הזמן הוא הציק להם בהלכות ובדברים, העיפו אותו החוצה. וכתוב שהיו נותנים לו לישון בשלג, והוא היה חולה מזה. מי דואגת לו? ילטה. היא לוקחת אותו לבית המרחץ, היא מבריאה אותו, היא מרפאת אותו. אני לא בטוח שהיא מסכימה איתו בכל ההלכות, אבל אם זאת הדרך שלו, תנו לו להיות כאן בבית ראש הגלות. כשאתה מדבר על תיקון ותשובה, חודש אלול, אתה מדבר בעצם על תיקון ותשובה שהיא גם פרטית, היא לא רק כללית. מה התיקון שלי? מה התשובה שלי? אני לא יכול להיות רק חלק מכלל, וילטה אולי אחד הדוגמאות המיוחדות בגמרא לדבר הזה.
זה מאוד מעניין, כי אתה רואה את הדרך של החכמים, איך דרך דווקא המעשים, כן, של הסיפורים, כמו שקראת לנו כאן, איך לומדים דרך ארץ.
נכון. ואני חושב שהרבה פעמים, זה כמו תמיד מזכיר לי את נתן הנביא, שמגיע אל דוד המלך ומספר לו סיפור על כבשת הרש. אתה שואל את עצמך, דוד המלך לא היה יכול להבין את זה בלי המשל הזה? ברור שזה נורא והיום מה שעשה השיר. הסיפור מאפשר לנו הבנה עמוקה של הסיטואציה ומקרב את זה אלינו. זה לא איזה משהו איש. עמוק. אתה האיש. ומה הוא אומר מיד? חטאתי. זה לא היה קורה אם נתן הנביא לא היה בדרכו המיוחדת מביא את זה אליו. אגב, גם אנחנו, כשאנחנו קוראים סיפור כזה על ילטה, אתה פתאום חושב לעצמך, אולי אני שופט קבוצה של אנשים באותה דרך. וילטה מלמד אותנו, ולא רק כאן, בסיפורים אחרים נוספים, שהיא יודעת גם להיאבק על דרכה שלה, וגם לתת מקום לדרכם של אחרים.
הרב מתניה ידיד, ראש מרכז סיפא לחינוך וזהות, תודה רבה לך.
תודה.
כאן ידידיה תנעמי, אנחנו נשוב וניפגש בחברותה הבאה. ניתן להאזין לתוכנית הזאת באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסקטים.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.